פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת יתרו שנת תשפ"א היא פרשה של מעמד הר סיני. המעמד לא המתין העולם מראשיתו, כמו שנאמר בחז"ל, וירא ויהי בוקר יום השישי. הכל ממתין לשישי בסיוון, אם יקבלו ישראל את התורה. והפרשה שלנו עוסקת במעמד הר סיני. התורה הקדושה בספר דברים מצווה אותנו: רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אליי, יקה לי את העם ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדו להירא אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. מעמד הר סיני זהו המעמד שנצטווינו להעביר מדור לדור, כמו שנאמר בתורה, ואת בניהם ילמדון, והודעתם לבניך ולבני בניך. ועלינו להזכיר את זה, כמו שתקנו לנו רבותינו בכל יום בששת הזכירות שאומרים בני עדות אשכנז לאחר התפילה, או עשר זכירות שאומרים בני עדות ספרד לאחר התפילה. נצטווינו להזכיר את מעמד הר סיני בכל יום. מעמד הר סיני נפתח כאן בפרשה כאשר עם ישראל הגיע בראש חודש סיוון למעמד הר סיני, הגיע להר סיני, כמו שאומרת התורה. אבל למי ששם לב, בשבת שעברה הקדוש ברוך הוא נתן קדימון לקבלת התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כמה מצוות כהכנה לקראת קבלת התורה. איפה זה היה? אחרי שעם ישראל עבר את ים סוף, ביום שביעי של פסח, כ"א בחודש ניסן, הלכו שלושה ימים במדבר ולא מצאו מים, ואז בא משה רבינו, הגיעו למקום שנקרא מרה, והמים היו מרים, והם ביקשו לשתות מים, ולא היה מים לשתות, ולא הייתה ברירה. משה רבינו צועק לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מורה לו עץ, הוא משליך אל המים. איזה עץ זה היה? זית, ארדוף, כל מה שתרצו, את כל המינים. למאן דאמר זית, זה בסך הכל עץ מר. הרדוף זה גם עץ רעיל, מעבר לזה שהוא מר, הוא גם רעיל. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, השלך את העץ הזה אל המים, וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. אומר רש"י במקום שם בפרשת בשלח, שבת שעברה, ורש"י פרשת שבוע הבא, פרשת משפוטים, כותב קצת אחרת ממה שהוא כותב בפרשת בשלח. ניקח את הרש"י בפרשת משפוטים. אומר רש"י, ניתן להם במרה, ניתן להם שבת, דינים, כיבוד אב ואם, פרה אדומה ושבע מצוות בני נוח. אלה המצוות שניתנו להם במרה. המפרשים מיד שואלים, מה זה? מה זה המצוות האלה? למה דווקא שבת, דינים, כיבוד אב ואם, פרה אדומה? השאלה היא קצת, דבר ראשון, למה צריך דינים בנפרד? הרי בשבע מצוות בני נוח בעצמם יש לך דינים. למה? שבע מצוות בני נוח יש לך עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, א', ב', ג', ד', עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. גם שבע, גם בני נוח מצווים על דינים. זה לא חדש עכשיו שעם ישראל מצווים. שבת זה חדש, כיבוד אב ואם זה חדש, פרה אדומה זה חדש. דינים זה לא חדש, בעיקר שרש"י אומר שהוא נתן להם שבע מצוות בני נוח ופרה אדומה, כיבוד אב ואם, שבת ודינים. הרי דינים בכלל זה. אז כמובן שהתשובה היא שהדינים שלהם זה דין היקום, והדינים כאן זה דין התורה. כמובן שהחלוקה היא ברורה, אבל ודאי שצריך ביור מה החלוקה הזאת. אז המפרשים, כל אחד בדרכו בשבת שעברה, רוצים לומר שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל חלוקה של שלוש סוגים של מצוות. המצוות בכללותם מחולקות לשלוש חלקים, כמו שאמרנו שיש שלושה חלקים במציאות השם, בשכר ועונש ותוירו מן השמיים, ויש לנו ראש פסח, שבועות, סוכות, ויש לנו מלכויות, זיכרונות ושופרות. גם התורה מחולקת לשלושה חלקים. מה יש שלושה חלקים שיש לנו? יש לנו עדויות, משפטים וחוקים. אלה שלושת המצוות שישנם, סוגי המצוות שישנם בתורה, והחלוקה שלהם כדלהלן. שבת, עדויות, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. אז אני מעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, וביום השביעי שבת וינפש. זה חלק של עדויות. חלק נוסף מעבר לעדויות זה חלק שנקרא בשם משפטים. משפטים זה דבר שהשכל מבין אותם, ההיגיון מבין אותם. זה נקרא מערכת המשפט. כלומר, כבד את אביך ואת אמך, זה דבר ששייך למחלקת ההיגיון. אפילו גויים, כידוע לכולם, מקיימים מצוות כיבוד אב. למה? כי זה הגיוני, למרות שהם לא מצווים בשבע מצוות בני נוח. אבל יש מה שקורה לזה, רבנו, רב סעדיה הגאון, זה נקרא אובנטה דליבה. יש דברים שהלב של הבן אדם מרגיש. למשל, אנשי סדום נהנשו, למה? יד אני ואביון לא החזיקה. שואלים כולם, מה? גוי לא מצווה על צדקה, מה אתה רוצה? אבל אומר רבנו סעדיה הגאון, יש דבר שנקרא אובנטה דליבה. הלב של הבן אדם מבין שאם בן אדם רעב ללחם, אתה נותן לו פרוסה לחם. זה שכל, לא צריך לצוות את זה אפילו הדבר כזה. יש דבר שנקרא אובנטה דליבה. גויים מאוד מחבבים את המצווה של כיבוד אב. איך אומר רבי שמעון מגמליאל? אין כמוני בכיבוד אב, אבל לא הגעתי לדרגה של עשיו. למה? עשיו, הוא אומר, היה מלביש בגדים חדשים כשנכנס לאבא שלו. אני נכנס לאבא שלי עם אותם בגדים. כשאני מגיע מהישיבה, אני לא מחליף בגדים. עשיו היה לובש בגדי עשיו החמודות, כשהוא בא לאבא שלו, למרות שאבא שלו עיוור בכלל. הוא לא רואה אם הוא לובש בגד מיוחד או לובש טרנינג, אין שום הבדל. אבל הולך לאבא שלי, מה? שיהיה בגד מכובד, הולכים לאבא. הגויים מאוד מחבבים את המצווה הזאת של כיבוד אב. אתם יכולים לראות שאני חושב דבר ברור, בשום כפר או מושב ערבי לא תמצאו מושב זקנים. אין מושב זקנים אצל הערבים. אם אבא צריך עזרה, כל המשפחה מסביב לאבא. אין מושב זקנים. מגדלים את האבא עד 120 שנה. לא תמצא שם שום מושב זקנים, לא בית לאבא הזקן ולאמא הקשישה, לא מושב זקנים, שום דבר. מגדלים אותו בבית, אתם יכולים לראות, מי שרחמנא ליצלן מגיע לבית חולים, מי שהוא מאושפז יודע שאם יש ערבי במחלקה, אז ברחבה, בכניסה למחלקה, הם עוברים כולם לגור שם, כל השבט עובר לשם. אם יש בחירות, אז הם מצביעים בפתח תקווה, בקור בכפר קסם, כיוון שהם כולם עברו לגור בבלינסון. אז זה ברוך התה, ככה זה נעשה פחות או יותר במחלקה שלהם. אז זה העניין הזה של הכיבוד אב, הכיבוד אב שנעשה מסביב לעניין הזה. אז למדנו מכאן את היסוד הגדול הזה, שהדבר שנקרא כיבוד אב זה חלק ממערכת המשפט. גם דינים שייכים לעניין הזה. החלק שנקרא חוק זה פרה אדומה. פרה אדומה נקראת בשם חוק, דבר, למרות שיש לנו גם שעת נז, נקרא בשם חוק, אבל זה הסמל של חוקים. לכן כתוב זאת חוקת התורה, לא כתוב זאת חוקת הפרה. בפסח כתוב זאת חוקת הפסח, כאן כתוב זאת חוקת התורה. ללמד אותך שפרה אדומה הוא סמל. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו דוגמיות, לפני שהוא הולך לתת את התורה, נתן לנו דוגמיות. מה הדוגמיות שהוא נתן? נתן שבת סמל לעדויות, נתן כיבוד אביים סמל למשפטים, ונתן לנו פרה אדומה סמל לחוקים. זו התשובה השגורה שכולם עונים להסביר את העניין. אני רק רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. המעמד הזה של מרא ככל הנראה נעשה בחפי בחודש ניסן. צריך לבדוק בסדר הדורות באיזה יום זה מדויק, אבל החשבון פשוט מאוד. אם אתה אומר שבחף א' בחודש ניסן עברו את ים סוף והלכו שלושה ימים במדבר, חף ב', חף ג', חף ד', זה הימים שהלכו במדבר ולא מצאו מים, אחרי זה הגיעו למרא, ככל הנראה או בחף ד' או בחפי, זה מה שכתוב. יוצא שבחפי בחודש ניסן זה הזמן שבו עם ישראל היה במרא, שם השליחו את העץ אל המים והם תקעו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסעו. רבותיי, בעוד בדיוק 40 יום עם ישראל מגיע למעמד הר סיני ויקבלו את התורה. בעוד 40 יום, מה יש למהר לתת עכשיו את המצוות האלה? מה חשוב עכשיו? עוד 40 יום מעמד הר סיני, הדיברה הרביעית, התורה מצווה אותך לשמור את השבת, והדברה החמישית אומרת התורה כבד את אביך ואת אמך, יש לך שם שתי המצוות האלה. אז מה הדחיפות? מה כל כך דחוף עכשיו לתת את המצוות האלה במרא? נגיד שהקדוש ברוך הוא רצה שנתחיל לקיים את המצוות עוד לפני קבלת התורה, אז מה הוא נתן לנו? שבת. מתי שבת רלוונטי? אם תאמר שהם הגיעו למרא ביום ראשון, אז השבת הקרובה כבר שמרו אותה. אתה רואה ששמרו אותה, כי משה רבינו אמר לא לצאת ללקוט מן בשבת, והם יצאו ללקוט מן בשבת. אם אתה אומר מאיפה הם ידעו מה זה שבת, סימן ששבת עוד יסתברו במראה, אחרת לא היה להם ציווי על העניין הזה, אז שבת ניתנה להם, בסדר. כיבוד אביהם רלוונטי להיום. הוא אמר להם לכבד את אביך ואת אמך, התחילו לכבד, ודאי, נפלא ביותר. בשביל מה פרה אדומה? פרה אדומה הרי אתה לא צריך אותה בכלל. למה אתה צריך פרה אדומה? לתאר מטומאת מת. טומאת מת הייתה רק אחרי שעם ישראל קיבל תורה, ויצאנו מהמושג הזה של גדר ישראל, גדר אקום, והפכנו להיות בגדר ישראל. שם אנחנו צריכים, למעשה, אלמלא עם ישראל חטא בעגל, בכלל לא צריכים להיטהר. למה? כי עם ישראל הגיעו למצב שלא ימותו. אני אמרתי אלוקים אתם, ובני עליון כוכם, לא צריכים בכלל את התארה הזאת של אפר פרה אדומה. מתי נוצרים אפר פרה אדומה? אחרי חטא העגל. אז כל העגל הזה הביא לנו את התאומת מת. אם הביא את התאומת מת, אומר רש"י בשם רבי משה הדרשן, למה נכתבינו על פרה אדומה? תבוא האם ותקנח צועת בנה. מתי? אחרי חטא העגל. אז מה אתה מצווה אותי עכשיו על פרה אדומה? מה זה דחוף? אם אתה אומר לי שאתה נותן מצווה של חוק, אתה רוצה לתת דוגמה של חוק, תיתן דוגמה של חוק, תן שטנז. לא חסרות מצוות שאתה נותן. למה דווקא פרה אדומה? שטנז יכול להיות רלוונטי למחר בבוקר. אמנם לא היה להם שם בגדים להחלפה, זה לא כל כך רלוונטי, כולם השם בגדים שיוצאים ממצרים, איזה לבשו. אבל צריך להבין מה מונח כאן, מה דווקא נבחרה פרה אדומה, מהו הסדר. אז אני אומר דבר ראשון, את התשובה שאומר המהר"ם שפירא מלובלין. המהר"ם שפירא מלובלין אומר תשובה, לא ניכנס לבדוק את העניין הזה מבחינה הלכתית, רק נאמר את היסוד הנפלא, ואחרי זה נגיע אל המושג הזה שאנחנו רוצים להיכנס אליו. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, ישנו מאמר חז"ל, המאמר נמצא בגמרא בשבת, דף פ"ח, בשעה שעלה משה לקבל את התורה, שאלו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? איזה שאלה יפה. מה זאת אומרת מה לילוד אישה? איך משה רבינו, מה הוא עושה פה ילוד אישה? אתם מבינים שאם משה רבינו הגיע לפה, אז כמובן הוא קיבל אישור כניסה, הוא לא הסתנן מבעד לגדר, לא מגיעים למעלה בלי אישור כניסה, ומה הוא עושה פה? הזמינו אותו, אף אחד לא בא לשם בלי הזמנה. כל אחד מגיע לשם הזמנה, מה עושה פה ילוד אישה? הוא הזמין אותו לפה, אז הוא בא לפה, טוב? אמר הקדוש ברוך הוא לקבל את התורה בה. אמרו לו, ריבונו של עולם, מה? תורה שנמצאה אצלך תו קוף עין דלת דורות לפני בריאת העולם, אתה עומד איתנה לבשר ודם? תנה הודך על השמיים, תשאיר את התורה פה. מה הם רוצים לעשות עם התורה פה? חז"ל הקדושים אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת, מה אתם צריכים את התורה? כתוב בתורה, את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו. אתם אוכלים? לא. כתוב, כבד את אביך ואת אמך, יש לכם הורים? לא. אז מה אתם רוצים? התורה לא שייכת אליכם בכלל. בכל אופן, אמרו המלאכים, תנה הודך על השמיים, תשאיר את התורה פה. שואלים חז"ל, מה פתאום המלאכים תבעו להשאיר את התורה פה? מאיזה דין הם תבעו להשאיר את התורה כאן בשמיים? אומרים חז"ל, יש הלכה שנקראת דינא דבר מצרא. לומדים את זה מפסוק בפרשת ואתחנן, ועשית הטוב הישר, דינא דבר מצרא. מה זה אומר? אדם שיש לו שדה ולידו יש שדה נוספת, אם השדה הזאת עומדת למחירה, הראשון שרשאי לקנות אותה וזכותו לתבוע לקנות אותה זה על ידי זה שנמצא בבר מצר, זה נמצא מגרש צמוד אליו. אז אם יש אחד מוכר את המגרש, נאמר שזה המגרש, וכאן יש לו מגרש, והוא מוציא את המגרש למחירה תמורת $5 מיליון, והוא מציע את אותו מחיר, כולם מציעים $5 מיליון, הוא זכאי לקנות את המגרש ראשון. למה? מדינא דבר מצרא. אותה הלכה נאמרה בדירה, אדם מוכר דירה, הדירה שלידו, יש כאלה שאומרים שהדירה שמתחתיו כדי שיוכל לעשות דופלקס. הדבר הזה זה דבר שהשני יכול להרוויח מזה. מה הוא יכול להרוויח? אם הוא עושה איחוד מגרשים ויש לו דונם, יש לזה חצי דונם ולזה חצי דונם, ואז הוא הולך ועושה איחוד מגרשים, אחוזי הבנייה יותר גדלים, הוא לא צריך להפריד. יש הלכה, יש חוק בבנייה, צריך להפריד בבניין אחד לשני. אני חושב שזה 4 מטר, אני לא מתמצא כל כך בחוקים, אבל נדמה לי שזה 4 מטר בין בניין לבניין, זה המינימום. אחרי שאתה מקבל טופס 4, אתה יכול להתרחב לאט לאט עד שאתה מגיע לשכן ותוכל לעזור לו, אם הוא לא חיבה את הגז, תוכל להיכנס עם היד לכבות לו. אבל בהתחלה, כשמגיעים הפקחים, צריך שיהיה המינימום 4 מטר, כמדומני, שזה ההלכה בחוקי הבנייה. טוב, נפלא ביותר. ממילא, בכל דבר, יש לנו דין של בר מצרא. אדם זכאי לקנות ראשון את הקניין הזה. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, מלאכי השרת אמרו לקדוש ברוך הוא, תנה אותך לשמיים. מה פתאום? כי אנחנו ברי מצר. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, אותה הלכה של דינא דבר מצרא נפסק בשולחן ערוך. מה הדין אם יש לך שותף במגרש על 1%? שותף במגרש על 10%. המגרש הזה עלה 1,000,000 שקל, הבן אדם היה לו 900,000 שקל, הוא בא אחרי חבר שאומר, אתה יכול להלוות לי 100,000 שקל? אומר, למה? אומר, אני רוצה לקנות מגרש. אומר, אני לא אלווה לך, אני אכנס לך שותף על 10%, אני קונה 10%. אומר, בוא, כנס, 10%, סגרו, 90%, 10%, הכל בסדר גמור. מה הדין? המגרש למכירה, באותו רגע שהמגרש למכירה, בר המצר רוצה לקנות, והשותף הזה על 10%, גם הוא רוצה לקנות. מי קודם? הלכה בשולחן ערוך, שותף בבר מצר, שותף קודם. השותף קודם לבר מצר. אומר המהר"ם שפירא מלובלין, עכשיו תבין טוב מאוד, למה הקדוש ברוך הוא נתן להם שלוש מצוות. איזה? שבת, דינים, כיבוד אב ואם. למה? שבת, אומרת הגמרא מסכת שבת, כל מי שבא מבית הכנסת ואומר ויחולו, כל האומר ויחולו בערב שבת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אומרת הגמרא, כל דיין, הדן דין אמת לאמיתה של תורה, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אומרת הגמרא, כל המכבד את אביו ואת אמו, כי לא כיבד אותי. למה? כי שלושה שותפים באדם. אז למילא אלה שלושת המצוות האלה יוצרות שותפות. ברגע שבאו מלאכי השרת ואמרו, מה? תנה אותך על השמיים, תשאיר את התורה פה. אמר קדוש ברוך הוא, למה? אמרו לו, דינה זה בר מצווה. אומר, סליחה, יש לי למטה שותפים על התורה. מי זה השותפים שלך? עם ישראל קיבלו שלוש מצוות. מה עם שלוש המצוות? שבת, דינים, כיבוד אב. כל מי שמקיים אותם נעשה שותף. ברגע שהוא נעשה שותף, אז גמרנו, התורה שלהם, אתם כבר לא יכולים לטעון את הטענה הזאת של טענה של בר מצרה. גמרנו, שותף ובר מצר, כותב קודם. ככה אומר המהר"ם שפירא מלובלין. אני לא נכנס לסוגיה ההלכתית, כי על פי ההלכה צריך לבדוק את זה. למה צריך לבדוק את זה? מסיבה פשוטה מאוד. כי אני לא יודע אם זה נאמר במתנה. הרי כאן מה שכתוב דינא דבר מצרה, דינא דבר מצרה נאמר רק מתי? שאתה קונה דבר מסוים. כאן לא מדובר בקניין. במה מדובר כאן? במתנה. אם מדובר במתנה, אז מה קשח דינא דבר מצרה במתנה? אבל לא ניכנס, הרעיון הוא יפה, נשאיר את זה גם ככה, הרעיון נפלא ביותר. רבותיי, למדנו כאן תשובה שאומר לנו המהר"ם שפירא מלובלין, מדוע שלושת המצוות האלה. השתיים מהם אמרנו על המקום. השתיים שאמרנו על המקום זה שבת, דבר אחד רלוונטי לשבת הקרובה. הדבר השני שאמרנו, כיבוד אב ואם, רלוונטי למחר בבוקר. דינים, רלוונטי. פרה אדומה לשמה, אומר הכלי יקר דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא ידע שאנשים ישאלו שאלות על קיום מצוות. תהיינה להם שאלות, מה הטעם במצווה הזאת, מה הטעם במצווה הזאת, למה זה ככה, למה זה ככה. הביא אותם הקדוש ברוך הוא למראה. והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לקחת עץ מר, מר. הוא לא אמר לקחת סוכר, סוכרזית, סטיביה, כל מיני חומרים שאתה ממתיק. לא, אמרתי, קח לי בבקשה מר. מה? את זית, זית מר. או ארדוף, ארדוף זה לא רק שהוא מר, הוא גם רעיל. לקחת את הארדוף ולשים אותו בתוך המים, והם תקעו המים. איפה ההיגיון? לקחת דבר מר ולהמתיק את המר? אדרבה, שמים סוכר וממתיקים. מר ממתיק מר. איפה מצאת דבר כזה? ראית שאתה לא מבין? חוקי התורה אתה לא מבין. אבל תסמוך על הקדוש ברוך הוא. גם אם אתה מנסה להבין ואתה לא מבין, תסמוך על הקדוש ברוך הוא. אומר הכלי יקר, לכן שמה במראה הוא נתן לנו את המצווה הזאת של פרה אדומה. מכאן יש לנו בניין יסוד לכל התורה כולה. לא מבין מה זה פרה אדומה, למה מטהרת טמאים ומטמא טהורים. לא מבין מה זה שעטנז, מה הבעיה ללכת עם צמר ופשטים ידיו, מה זה עושה קצר, מה הבעיה? אומר, אתה לא צריך להבין. הקדוש ברוך הוא כך ציווה, הנה נתת לך מראה. אתה מבין איך ממתיקים מר במר? אתה לא מבין. גם חוקי התורה אתה לא מבין. תסמוך על הקדוש ברוך הוא שמה שהוא נתן לך זה לטובתך. תבין את העניין הזה שיש דברים ששכל אנוש לא יכול להבין את זה. איך אתה מבין שסוכר עושה את הפעולה? סוכר עושה את הפעולה וזה לא עושה את הפעולה. עד כאן הדברים של הכלי יקר, פירוש נפלא. אומר הכלי יקר, ולמה חיבר את שלושתם ביחד? מה החיבור שיש? אומר הכלי יקר, כולם שואלים מה העניין של כיבוד אב ואם צמוד תמיד לשבת? איפה שאתה מוצא עשרת הדיברות, אחרי מצוות השבת בא כיבוד אב ואם. פרשת קדושים, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו. תמיד אתה מוצא אותם מחוברים. שואל האנשיך הקדוש, שואל שיחה הכלי יקר, ולמה הם מחוברים? אז האנשיך הקדוש אומר, תשובה פשוטה מאוד, השבת מסמנת לאדם כי ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי קודש להשם מלאכיך, לא תעשה בו כל מלאכה. אז ששת ימים אתה עושה מלאכה, שבת אתה שובת. מה זה העניין הזה? כותב האנשיך הקדוש, זה רומז לאדם את חייו בעולם הזה. דוד המלך הרי אומר, ימי שנותינו בהם 70 שנה ועם גבורות 80 שנה. אז 60 שנה אתה עובד, ואחרי זה בשנת ה-70 אתה מתחיל להתכונן לכולם שכולו טוב, לכולם שעולו ארוך. פירוש הדבר, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. אז ששת ימים תעשה מלאכה, אתה עושה מלאכה בעולם הזה, ואחרי זה יום השביעי אתה הולך לקצור את מה שעבדת כאן בעולם הזה. אומר הספר על שיח הקדוש, לכן שבת צמודה לכיבוד אב ואם. למה? מה העניין שההורים שלך הביא אותך כאן לעולם? מה היה רק קודם? ישבת למעלה, הנשמות נמצאות מתחת כיסא הכבוד, ירדת לכאן, בשביל מה ירדת לכאן? מה התכלית? הייתי שם למעלה עם העידון הגדול, אלא מה? לכן הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הוריד אותך משם למעלה אל העולם הנפצד הזה, אבל תדע לך שהיות ללמדת שמצוות השבת היא קרה למה? לעבוד כאן שישה ימים כדי להגיע לשביעי, אותו דבר, גם כיבוד אבהם, הגעת לעולם הזה כדי לעבוד כאן 60 שנה, כדי לקבל את העידון הגדול של השנה השביעית, של אחרי ה-70 שנה. אלה הדברים שאומר האלשיך הקדוש, לכן הם תמיד צמודים ביחד. הוא מביא שם את הדרשה של רבי יעקב, שמה שנאמר, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, הכוונה לעולם שכולו טוב, ולעולם שכולו ארוך, הכוונה לעולם הבא, כך מביא לנו האלשיך הקדוש. עד כאן הדברים שמביא האלשיך, אנחנו מכאן בעזרת השם רוצים ללכת להבנה נוספת בסייעתא דשמיא. בספר באר משה מאושרוב, בפרשת שבוע שעבר, עומד הבאר משה מאושרוב ברעיון נפלא ביותר. בפרשת ואת חנן כותבת התורה בשתי דיברות, גם במצוות השבת וגם במצוות כיבוד אביהם, כותבת התורה לשמור את השבת כאשר ציווך השם אלוקיך. היכן ציווך? אומר רש"י במראה. אותו דבר תמצאו בכיבוד אביהם, אומרת התורה, כבד את אביך ואת אמך, כאשר ציווך השם אלוקיך. היכן ציווך? אומר רש"י במראה. שואל הבאר משה מאושרוב, למה אתה צריך להגיד לי כאשר ציווך השם אלוקיך במראה? כאשר ציווך השם אלוקיך, לא במראה, כאשר ציווך במעמד הר סיני, בדיברות הראשונות. למה אתה צריך להגיד כאשר ציווך במראה על שתי המצוות האלה של שבת וכיבוד אב? חוץ מזה, אומר הבאר משה, תדע לך שגם בכיבוד אב וגם בשבת יש טעמים למצווה הזאת. יש טעמים. אם הוא מדבר בעיקר על השבת, הנציב מבלוז'י מדבר על הכיבוד אב. אומר לנו הבאר משה מאושרוב, התורה כותבת לך למה לשמור שבת, אז בפרשת בראשית עמדנו ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. זה פרשת בראשית. השבת נקרא בתורה, כי ששת ימים, אומרת התורה, עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. זה השבת. אז למה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, ביום השביעי הקדוש ברוך הוא שבת, אנחנו שופטים איתו ביחד. אבל ישנה עוד סיבה, והסיבה הזאת מופיעה בפרשת ואת חנן. למה? כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ואנחנו שומרים את השבת, זכר ליציאת מצרים. אז הזכר ליציאת מצרים, לכן אנחנו משומרים את השבת. אז יש לנו שני חלקים, או כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, או בגלל בעניין של יציאת מצרים, ובקידוש אנחנו מזכירים את שם, ויחולו השמיים והארץ, זה החלק הראשון, בחלק השני אנחנו אומרים, זכר ליציאת מצרים, אנחנו מחברים את שניהם ביחד, גם זה וגם זה. אומר הבאר משה מאושרוב, הקדוש ברוך הוא רצה שנקיים את מצוות השבת בלי סיבה. למה שומרים את השבת? כאשר ציווך השם אלוקיך במראה. למה? במראה הקדוש ברוך הוא לא נתן שום סיבה. אני מבקש לשמור את השבת 25 שעות מכניסת השבת והצאתה, לשמור את השבת. למה? ככה. לכן באה התורה ואומרת לנו פרשת ואת חנן, לשמור את השבת כאשר ציווך השם אלוקיך במראה, לא בגלל שששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ולא בגלל זכר ליציאת מצרים, אלא כאשר ציווכו השם אלוקיך במורו. איך הוא ציווה אותך במראה? הוא לא אמר לך סיבה. במראה הוא ציווה על השבת בלי סיבה. למה? יש המון סיבות לשבת, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשמור את השבת בגלל סיבה. הוא רוצה שנשמור את השבת כי הקדוש ברוך הוא ציווה ככה. כמו שחז"ל שואלים במראש השנה, למה תוקעים בשופר? אומרים חז"ל, רחמנה, אמר תיקו, ככה תוקעים בשופר. אבל יש שופר הרבה סיבות. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם, יתיקו לפניי בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. סיבות אני יודע. אתה יודע מה הסיבה הראשונה? רחמנה, אמר תיקו. הקדוש ברוך הוא אמר, היום תרועה, זה מה שקדוש ברוך הוא אמר, יום תרועה תוקעים בשופר. למה? אחרי זה אתה יכול להגיד סיבות, אבל למה תוקעים? כי רחמנה אמר תיקו. נפלא ביותר. אומר הבאר משה מאושרוב, בוא אני אוכיח לך עד כמה אני צודק. בוא ותראה, כתוב בנביא, בספר ישעיהו, וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד. הקדוש ברוך הוא רוצה שאת השבת הזאת תשמור, כי זה יום קדוש לקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא רוצה. תשמור את השבת הזאת, כי היום הזה קדוש לקדוש ברוך הוא, לכן תשמור עליו. בוא ותראה, אומר הבאר משה מאושרוב, נלמד ביחד גמרא במסכת סנהדרין, בדף סמכי. שאלתו נוסרופוס הרשע את רבי עקיבא. נוסרופוס היה אחד מראשי הרומאים, והיה בר פלוקת הגדול של רבי עקיבא. על פי אחד השיטות הוא זה גם שהוציא אותו להורג בסוף, כך מופיע בירושלמי. הוא שאל אותו, מה יום מיומיים? תסביר לי מה ההבדל בין שבת ליום ראשון. מה, תסביר לי, מה יש שם? יש משהו אחר? השמש זורחת במערב? מה יש לך בשבת שהיא קדושה כזאת? מי שעושה כל פעולה בשבת חייב סקילה, מה יש ביום הזה? שאל אותו רבי עקיבא, ומה כבר בגוברין? תסביר לי בבקשה, מה ההבדל בינך לבין אדם אחר? מה ההבדל? אתה שר במלכות רומא, מה ההבדל מן אדם הכי פשוט מהשוק? לך יש שתי עיניים במרכז ואף באמצע, ויש לך פה למטה וסנטר ושתי ידיים, ולשני יש אותו דבר. למה אתה שר, כולם קוראים ומשתחווים לך, וזה עולה בן אדם פשוט, מה ההבדל? מה הוא אמר לו? אמר לו, טונוס רופוס, זה מה ריצה בי, הבעל הבית שלי ציווה שאני אהיה שר. אמר לו, הבעל הבית שלך ציווה, הבעל הבית שלנו ציווה שהיום הזה יהיה קדוש. הבנת? זה הרעיון. שואל הבר מוישה מאוזרוב, לא הבנתי. שיסביר לו, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. שיסביר לו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו למצרים, לומדים את מלאכות שבת. תסביר לו. מה הוא אמר לו? זה מה ריצה בי, מה הוא אמר לו? דבר אחד, אומר, הבעל הבית ציווה. למה הוא לא אומר לו סיבות? הוא לא רצה להגיד לו שום סיבה. כך הקדוש ברוך הוא ציווה, איפה ציווה? במראה. במראה שהפעם הראשונה שהוא ציווה אותך על שבת, הוא לא ציווה אותך למה. הוא אמר לך, אדוני, תשמור שבת. למה? ככה. אחרי זה סיבות? אחרי זה סיבות. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שנשמור את השבת בלי סיבה. על אותו רעיון, על אותו משקל, אומר הנציב מבלוז'ין לקבל כיבוד אביהם. הפעם השנייה כאשר אומר את התורה, כאשר ציווך, איפה זה מופיע? בנושא של כיבוד אב. כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך. איפה ציווך? במראה. רבותיי, לא כתוב, לא תישא השם אלוקיך לשווא כאשר ציווך השם אלוקיך במורו. לא כתוב. לא כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי כאשר ציווך השם... לא כתוב. למה כאן כתוב כאשר ציווך? פירוש הדבר שמה? שהקדוש ברוך הוא רוצה ששתי המצוות האלה לא נקיים אותם בגלל סיבה. נקיים אותם כי ככה הקדוש ברוך הוא סיבה. דבר מעניין מאוד, שהלבוש כותב, מביא את זה גם התורה תמימו, בנוסח ספרד, אני לא ראיתי את כל הנוסחאות, יכול להיות שזה גם אשכנז, בנוסח ספרד, אומרים בשבת, באהבה וברצון, באהבה וברצון, לגבי שבת, ותיתן לו השם אלוקינו באהבה וברצון, שבת קודשך, מופיע באהבה וברצון, ביום טוב, מופיע ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, את יום חג הסוכות הזה, לגבי יום טוב, כתוב בסוגריים, בשבת, אומרים ברצון, שואל הלבוש, למה לא אומרים ביום טוב, באהבה וברצון, בדיוק כמו שבת? למה רצון מגיע יותר על שבת ולא על יום טוב? כך שואל הלבוש וכך שואל התורה תמימה. אומר הלבוש תשובה נפלאה. איפה קיבלת שבת? בשבת קיבלת במראה. אם קיבלת את השבת במראה, עם ישראל אמר מיד מקבלים את זה. לגבי עשרת הדיברות מה? היו צריכים לקפות עליהם הר כגיגית, אז זה לא נעשה ברצון. אלא מה? קפו עליהם הר כגיגית. איפה קיבלנו ברצון? במראה. מה קיבלנו ברצון? את השבת במראה קיבלנו ברצון. לכן בשבת אתה אומר, ותיתן לנו השם אלוקינו, באהבה וברצון שבת קודשך. למה בשבת באהבה וברצון? כי זה נעשה גם באהבה וגם ברצון. לא צריכים לקפות עלינו הר כגיגית. לכן שם אנחנו מדגישים את העניין הזה של רצון, כך כותב הלבוש, אותו דבר מביא התורה תמימה. טוב רבותיי, על אותו משקל שלומד הבר מוישה מאוזרוב לגבי שבת, לומד הנציב לגבי כיבוד אביהם, כאשר ציווך השם אלוקיך בלי סיבה. למה בלי סיבה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנקיים את הדיברה הזאת של כבד את אביך ואת אמך בלי שום סיבה. וכל אחד שואל את עצמו, מה יש? מה הבעיה שיגידו לך סיבה שצריך לכבד הורים? השאלה הנוספת היא יותר, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו אריכות ימים על המצווה הזאת. אומרת התורה, למען יאריכון ימיך על האדמה. כתוב על האדמה, הכוונה בארץ ישראל, זה הכוונה. מה הכוונה על האדמה, למה דווקא בארץ ישראל? את השאלה הזאת ראיתי ששואל אבנה שוים לרב לייב שוחר, הוא שואל את השאלה הזאת, אז הוא אומר דבר יפה מאוד. אומר, למעשה, ארץ ישראל נקראת ארץ כנען, זה השם שלה. למה? כי הארץ הזאת הייתה שייכת לכנען. מי זה כנען? כנען זה הבן של חם. אז למה גירשו אותה מפה? אומר, סיבה פשוטה מאוד. כיוון שחם נתקלל על ידי נוח. הוא נתקלל על ידי נוח שמה? עבד עבדים יהיה לאחיו, אז הוא נעשה עבד של שם. אם הוא נעשה עבד של שם, אז כל מה שקנה עבד, קנה רבו. אז המקום הזה שייך לשם. אז לכן כנען צריכים ללכת מפה. אומר אבנה שוים, ולמה נוח קילל את חם? כיוון שהוא ביזה את אבא שלו, הוא ראה את ערוות אביו, והוא אמר לשני אחד בחוץ, הוא ביזה את אבא שלו. היות והוא ביזה את אבא שלו, אז נוח קילל אותו. אם נוח קילל אותו, אז מה קרה כתוצאה מזה? אם הוא קילל אותו, אז הוא הפסיד את ארץ ישראל. יוצא שאחד שמכבד את אבא שלו, מה זוכה? למען יחון ימיך, על האדמה. לכן דווקא על האדמה, אתה זוכה לזה, ולא משהו אחר. כך כותב רב לייב שוחר. רבותיי, מצווה נפלאה של כיבוד אב ואם, שהתורה מעניקה לנו אריכות ימים ושנים. בוודאי שצריך להבין מה מונח כאן. לפני שנגיע לנקודה, כדאי ללמוד את רבנו בחיי בפרשת השבוע. תמחק, תגיע ללמוד רבנו בחיי תמיד, לא רק פרשת השבוע. רבנו בחיי הוא ספר שתמיד מוצאים בו אוצרות, אוצרות נדירות. בספר הזה, בפרשת השבוע, הוא לוקח את עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, כידוע לכולם, ממול עשרה מאמרות, ממול עשרת הספירות, בעל התניא מדבר על זה בהרחבה גדולה. לא ניכנס כרגע להסביר כל דבר ודבר. ברבינו בחיי בפרשת השבוע הוא שואל, למה זה עשרת הדיברות? למה עשר? מה עשר? מה מונח כאן בספרה הזאת עשר? אז בראש ובראשונה הוא אומר, מסיבה פשוטה מאוד, בני נוח, אדם הראשון הסתווה על שש מצוות. נוח קיבל עוד מצווה נוספת. מה קיבל אדם הראשון? עבודי זורג, גילו הרייש, פיחוס דומים, קיבל ברכת השם, גזל דינים. בא בני נוח, נתווסף עליהם עבר מן החי. יש שבר שבע. אברום אבינו קיבל ברית מילה, זה שמונה. יעקב אבינו גיד הנשה, זה תשע. אומר רבינו בחיי, עכשיו קיבלו עשר, זה השלמה, כבר תשע נאמרו קודם, לכן עשר. נפלא. אומר רבינו בחיי, ועל כן עלו לעשרה, הרבה להם מצוות כנגד כולם, ונתן להם הכל. שכן אמרו במדרש, משל למה הדבר דומה, למלך שהיה לו מרטף של יין. בא אוהבו של מלך, נתן לו חבית אחת. בא חבר של המלך, הוא נתן לו חבית. בא השני, נתן לו שתיים. הגיע השני, נתן לו שתי חביות. בא השלישי, נתן לו שלושה. בא הרביעי, נתן לו ארבע. לזמן, הגיע בנו של המלך. נתן לו המלך את כל המרטף. כך שנברא האדם הראשון, הסתבע על שש מצוות. כדי לקיים את העולם בשש קצוות, בא נוח נסתווה על השביעית, זה עבר מן החי, אברהם על השמינית, זו מילה, יעקב על התשיעית, זו גיד הנשה, וכשבאו ישראל נתן להם עשרת הדיברות. מעניין שהוא לא גורס שאמרם קיבל עוד מצוות במצרים, נישואים וגירושין, כמו שלומד הרמב״ם, אבל נשאיר את זה, כך אומר רבינו בחיי. נפלא. וכשבאו ישראל נתן להם עשרת הדיברות, שהן כוללות כל הסייג מצוות, כמו שרש"י מביא בפרשת משפוטים בשם רב סעדיה גאון. טוב, עד כאן הדברים. אומר רבינו בחיי, ועל זה נאמר בקורבנות, 12 נשיאים, כף אחת, 10 זהב, מלאה קטורת, אם תיקח את המילה קטורת, אומר רבינו בחיי, תיקח את הקטורת, תחליף את הקוף בדלת, באז באשגר דק, אם תחליף אותם ככה, אז הקטורת עם דלת זה תרי"ג מצוות. והמדרש מבאר לנו תרי"ג אותיות שבעשרת הדיברות, כנגד תרי"ג מצוות שנכללות בהן. נפלא. כאן בא רבינו בחיי, אבל שוב, הוא לא מסביר את הכל, יש ספר שנקרא תורת חיים שמסביר אותו, ואומר דע לך, עשרת הדיברות הם כנגד עשרת הספירות, והם כנגד עשרת הגלגלים. אז לדעת מה הקשר בין הספירות, מה כל אחד לכל אחד, הוא מדבר על זה. יש עשרת הגלגלים, אני אומר בקצרה, אנוכי כנגד גלגל השכל, לא יהיה לך כנגד גלגל המקיף, לא תישא כנגד גלגל חמה, זכור כנגד גלגל לבנה, כבד את אביך כנגד גלגל צדק, לא תרצח כנגד מעדים, לא תנעף כנגד גלגל שבתאי, לא תגנוב כנגד גלגל נוגה, לא תענה כנגד גלגל המזלות, לא תחמוד כנגד גלגל כוכב. ויש התעוררות גדולה על כל דיבור ודיבור כנגד כל גלגל וגלגל, ואם תכוון בהם תמצא העניין ומורה הנפלאות השם יתברך וחוכמת יצירותיו. ממליץ לנו רבנו בחיי, תיקח את הגלגלים, תלמד אותם ותכוון אותם כנגד כל דיברה בעשרת הדיברות, מציאות יפהפיות. טוב. ועוד עניין אחר כותב רבנו בחיי. והנה עשרת הדיברות הם כנגד עשרה איברים שנעש בהם באדם, שבהם עיקר חיותו ושורש בניינו. עשרת הדיברות מכוונים כנגד איברים באדם. ידוע לכולם מה שהגמרא אומרת במסכת מכות, שהמצוות והעבירות רמח מצוות תעשה ושסה מצוות לא תעשה, רמח מצוות תעשה כנגד רמח איברים שבאדם, ושסה מצוות לא תעשה כנגד שסה גידים. נפלא ביותר. אומר רבינו בחיי, אבל יש לא דין עבר זה כדין עבר זה. יש איברים שהם חשובים מאוד, ויש איברים שחשובים פחות. אף אחד לא משווה בין לב לבין אצבע, למרות שאצבע זה דבר חשוב מאוד, אבל אין דמיון בין אב ללב לאצבע, עם כל הצער באובדן אצבע, אבל זה לא דומה אחד לשני. ולכן אומר רבנו בחיי, יש עשרה שהם חיוניים מאוד. מה עם העשרה החיוניים מאוד? אומר רבנו בחיי, הלב, האוזן, הפה, המוח, הידיים, הכבד, ברית מילה, רגליים, עיניים, כליות. אלה עשרת הדיברות, אלה עשרת האיברים החשובים, וכנגדם עשרת הדיברות. הוא לא מסביר מה כנגד מה, אבל התורה חיים מסביר. אני רוצה להקריא בפניכם קטע, ועל פי הקטע הזה התברר לי דבר פלא בפרשת שבוע שעבר. תראו איזה יופי. הלב כנגד אנוכי השם אלוקיך. למה? זו מצווה שבלב, אתה כל הזמן חושב על הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, זה מצווה שבלב. האוזן למצוות לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. למה? כי התורה מזהירה אותך לא לשמוע בקול מסית ומדיח או נביאי שקר, לכן לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה כי לא תשמע אל חולם החלום ההוא, אל הנביא שקר ההוא, לא תשמע בקולו. יפה. הפה לדיבור שלא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אם אתה נשבע, אתה נשבע בפה, אז זה כנגדו. הלאה. המוח, את מצוות זכור, שהזכירה היא מכוח החוכמה שמשכנה במוח. לכן הזכירה נמצאת כאן בפרשה שלנו, הזכירה כנגד זה. הידיים כנגד כיבוד אב ואם. למה? כי הגמרא שואלת איך אתה מכבד אותו? אומרת הגמרא, מאכילו, משקהו, אז במה זה בא לידי ביטוי? בידיים. הכבד כנגד לא תרצח. למה? כי הכבד כולו דם, ולא תרצח זה שפיכות דמים. ברית המילה כנגד לא תנאף, זה החלק הזה. הרגליים לדיבור שלא תגנוב, שלא תלך תשתמש ברגליים שלך כדי לגנוב. היום זה קצת יותר משוכלל, אפשר לגנוב גם באמצעות המחשב, גם באמצעות הידיים, אבל פעם היו צריכים ללכת כדי לגנוב. העיניים לדיבור לא תענה ברעך את שקר. למה? שתעיד בחברך רק מה שראית בעיניך, לא מה ששמעת. לכן העיניים כנגד זה. הכליות כנגד לא תחמוד, שהכליות יועצות איך להביא מה שביד ראהו. עד כאן דברי רבינו בחיי. למדנו מכאן שרבינו בחיי אומר שהידיים כנגד מה? כנגד כבד את אביך ואת אמך, כפי שמבר לנו את תורת חיים, ולמדנו שעיקר העבודה של כיבוד הורים נעשה בידיים. רבותיי, פלאי פלאות, מצאתי בספר צרור המור פרשת שבוע שעבר. יצא מלחמת עמלק, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. אומרת התורה, וידי משה כבדים. הידיים של משה רבינו היו כבדים, אז מה עשו? הביאו לו אבן וישב עליה, ותמכו בשתי ידיו. מי תמך בשתי ידיו? אהרון וחור תמכו בשתי ידיו, מזה אחד ומזה אחד. אומרת התורה, כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח משה ידו וגבר עמלק. כך קראנו בשבוע שעבר, סיומה של הפרשה. נפלא. בא ספר צור המור ושואל, בן כמה היה כאן משה רבנו? משה רבנו בן כמה היה? ביציאת מצרים הוא היה בן 80 שנה. נו, נפלא ביותר. מלחמת עמלק מיתה איתה פחות או יותר ערב ראש חודש סיוון, בסביבה הזאת אז היה מלחמת עמלק. אם מלחמת עמלק הייתה שם, אז הוא בן 80 ומשהו. בן 80 ומשהו זה מה שהזמנים שלו, נולד בזין באדר. לא מבין. מלחמת ציחון ואוג, בן כמה היה משה רבנו? בן 120 שנה. מלחמת אוג מלך הבשן, משה רבנו גובה 10 עמות, 5 מטר, לקח מקל 5 מטר וקפץ 5 מטר ונתן לו מכה בקרסול. אתם ברוך השם אף אחד פה לא בן 80 ואף אחד עוד לא 120. מה הכי מבוגר פה? 60 שנה. בוא נראה אותך לוקח מקל 5 מטר, קופץ 5 מטר ויורד על הרצפה בלי שאתה שובר את אגן הים התיכון עם אגן הירחיים ביחד. משה רבינו בגיל 120 שנה, 120 שנה נותן קפיצה לגובה של 5 מטר, 5 מטר גובה, בדיוק כמו הגובה שלו, עם מקל בגודל 5 מטר, נותן מכה לאוג מלך הבשן. איזה ידי משה כבדים? שואל הצרור המור. לא הבנתי. משה רבינו מידע עליו התורה, לא נס לכו ולא קעתה אינו. משה רבינו הלה להר נבו, ליום אותו הוא קפץ את המדרגות. שואלים, למה הוא קפץ מדרגות? למה הוא לא הלך לאט לאט? מה התשובה? אומר הספר צרור המור, אתה יודע למה ידי משה כבדים? מסיבה פשוטה מאוד. אומר צור המור, לכנגד מי המלחמה? המלחמה כנגד עמלק. אתה יודע מי זה עמלק? עמלק הוא נכד של יצחוק אבינו. למה? כי הוא נכד של עשיו. אם הוא נכד של עשיו, אז עשה רבא רבא שלו, זה יצחק אבינו. במלחמה הזאת, אומר ספר צור המור, היו צריכים גם את הזכויות של אברהם, וגם את הזכויות של יצחק, וגם את הזכויות של יעקב. למה? והיו ידיו אמונה עד בוא השמש. אומרים חז"ל, אמונה זה אברהם אבינו שנאמר ויאמן העם, עד בוא זה יצחק אבינו שנאמר מבוא לבאר לחי רועי, ושמש זה יעקב אבינו שנקרא בשם שמש. והיו ידיו אמונה עד בוא השמש, של המלחמה הזאת יוצחים את הזכויות של אברהם, יצחק ויעקב. אומר הספר סור המור, ידיים מול ידיים. אם אתה אומר, זה הוא לא אומר, אני מוסיף, אם אתה אומר שידיים, מה זה כיבוד אב ואם? מה אומר רבנו בכי? ידיים זה כיבוד אב ואם. אומר צור המור, יעקב אבינו מה עשה לאבא שלו? אומר צור המור, לקח את הידיים שלו וכיסה את הידיים שלו, מה? באורות של גדיי עזים. למה? אולי אבא שלו ימשש אותו, ואז מה? שיהיה לו ידיים כמו של עשיו. אומר צור המור יוצא שיעקב אבינו פגע כאן באבא שלו, כי אבא שלו מישש את הידיים, אומר, או, הכל כל יעשו והידיים ידי עשיו. אז יש כאן משהו, נקודה, בכיבוד אב ואם של יעקב אבינו. עשיו היה מושלם בכיבוד אב ואם. כשאתה בא להילחם עם נכדים של מישהו שמושלם בכיבוד אב ואם, הידיים של משה רבינו כאן היו כבדים. למה היו כבדים? כי הידיים של יעקב אבינו בכיבוד אב ואם, היו, היה להם בעיה בנושא הזה, שהוא שם גדרות דיי עזים על הידיים, אז כאן הידיים שלו נחלשו. מוישה רבינו לא היה חלש בגיל 120 שנה, נתן קפיצה לגובה 5 מטר. משה רבינו לא היה לו בעיה עם הידיים, ולא עם הרגליים ולא עם הגוף, עד 120 שנה. הלוואי על כולנו ככה. רבותיי, יוצא שמה? שידיים שאומר לנו רבינו בחיי, שמכוונות כנגד כיבוד אב ואם, עכשיו אתה מבין מה הכוונה שיש כאן. ידיים מכוונות כנגד כיבוד אב ואם, ולכן הידיים של משה רבינו כבדו, כמו שאומר צור המור. רבותיי, למדנו מכאן את היסוד הנפלא, את היסוד הנפלא של צרור המור עם התוספת של רבינו בחיי, ומכאן אנחנו רוצים בעזרת השם להתחיל לסגור קצוות. בא רבינו הכלי יקר ואומר דבר נפלא. למה הדיברה הזאת של כבד את אביך ואת אמך היא האחרונה במצוות שבין אדם למקום? הרי החלוקה היא מה? שצד ימין בין אדם למקום, צד שמאל בין אדם לחברו. שואל רבינו בחיי, אני לא מבין, כבד את אביך ואת אמך זה בני אדם, זה צריך להיות בצד של מה? שבין אדם לחברו, לא בין אדם למקום. מה זה נמצא אחרון בין אדם למקום? שאלה נוספת הוא שואל, באף אחד מהמצוות שבין אדם לחברו לא נאמר שם השם. לא תרצח, לא תינף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, לא תחמוד בתריך, עבדו שורו וחמורו, אין שם השם. במצוות שבין אדם למקום, בכולם יש שם השם, כולם. יוצא שהמצווה הזאת של כבד את אביך ואת אמך, למען יאכון ימיך על אדמה אשר השם אלוקיך נותן לך, מופיע שם השם פעם אחת במצוות שבין אדם למקום. מה זה עושה שמה? רבותיי, השאלה הזאת היא קשה פי כמה, אין לנו את הזמן להיכנס לזה. רבותיי, כיבוד אב ואם זה חלק של מצוות שבין אדם למקום או בין אדם לחברו? למה? איפה הבעיה? המנחס חינוך דן בזה בהרחבה. מה קורה לאדם שפגע בהורים שלו? האם הוא פגע בקדוש ברוך הוא או שהוא פגע בהורים שלו? אם אתה אומר שזה נמצא בצד שבין אדם למקום, אז הוא פגע בקדוש ברוך הוא. אם הוא פגע בקדוש ברוך הוא, אז הוא לא צריך לבקש בערב יום כיפור מחילה מההורים שלו. למה? כי עיקר הפגיעה היא בהורים שלו. אבל מצוות שבין אדם למקום, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה. אם אתה אומר שזה שייך למצוות שבין אדם לחברו, אז מי צריך לבקש סליחה? מההורים שלך. אתה צריך לבקש מהאדם. אז ממה נפשך? אם זה נמצא בצד שבין אדם למקום, אתה צריך לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. אז הוא דן שם היחד של לבקש משניהם. על החלק של כיבוד צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. למה? הקדוש ברוך הוא אמר לכבד אותם, כי בחלק, גם החלק שלא נמצא שם, ועל החלק שפגעו בהם צריך לבקש מהם. המנחס חינוך דן בזה, אנחנו לא נכנסים לזוגיות ההלכתיות. רבותיי, אומר הספר כלי יקר, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותך לכבד הורים? פשוט מאוד, כי ההורים הביאו אותך לעולם. אם הביאו אותך לעולם, והביאו אותך לעולם שמה? הביאו את החומר, חמישה דברים נותן האבא וחמישה דברים נותן את האמא, החומר הזה קלה ובלה, וזה הגוף הזה קלה ובלה, אומר הכלי יקר, וקל וחומר, בני גבוש, קל וחומר, שכבד את אביך שבשמיים, אשר נתן לך נשמה, החלק המעולה והקיים לנצח. עד כאן הספר כלי יקר. בחינוך, במצווה למד ג' אומר החינוך, תדע לך, שהמצווה הזאת של כיבוד אב ואם, מה היא? הכיבוד של כיבוד אב ואם זה היסוד של הכרת הטוב. האלף-בית של הכרת הטוב זה כיבוד אב ואם, וראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה ולא יהיה נבר, נבל ומתנקר, וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים, ושייתן לליבו, כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם, ואם כן באמת ראוי לו לעשות להם כל הכבוד, ותועלת שיוכל, כי הם הביאו לעולם, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו, ושיקבע מידה זאת בליבו בנפשו, יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא, שהוא סיבתו וסיבת הוריו, הוא אחראי גם על זה שההורים שלו באו לעולם, וסיבת אבותיו עד אדם הראשון, ושהוציאו לאוויר העולם, וסיפק צרכו כל ימיו, ועמידו על מתכונתו ושלמות, ושלמות עבריו, ונתן בו נפש משכלת ויודעת, וילמלא הנפש שחננו האל, יהיה כסוס כפרד אין אבין, ויעריך במחשבתו כמה ראוי לו להיזהר בעבודת השם יתברך. זה דברי החינוך במצווה למד ג'. רמב"ן בפרשת השבוע הולך באותו דרך. הנה ישלים מה שאנו חייבים בדברי הבורא בכבודו ובעצמו, וחזר לצוותינו בעניין הנבראים, והתחיל מן האב שהוא בתולדותיו כעניין בורא משתתף ביצירתו. כי השם אבינו הראשון והמוליד אבינו האחרון, ולכן אמר במשנה תורה, כאשר ציוותיך בכבודי, כן ציוותיך בכבוד המשתתף עמי ביצירתך. זה דברי הרמב"ן כאן בפרשה שלנו. רבותיי, אני רוצה ללכת לרעיון נפלא, ואת הרעיון הזה נלקח מדברי המשך חוכמה. המשך חוכמה נמצא בפרשת ואתחנן. שואל המשך חוכמה שאלה עצומה. למה ציוותה תורה כאשר ציוותיך במראה, ולא ציוותה תורה כאשר ציוותיך במעמד הר סיני? אומר המשך חוכמה תשובה נהדרת. דע לך שאם התורה הייתה כותבת סיבה, הסיבה הזאת יכולה לפעמים להיות מענה שאני לא חייב כיבוד אביהם. למה? מה אומר לנו החינוך? למה אתה חייב להכיר טובה? כי ההורים שלך הביאו אותך לעולם. ואתך הביאו לעולם, צריך להכיר טובה. הם גם גידלו אותך. הם גם שמרו עליך בלילה כשיצאו לך שיניים, וגם לקחו אותך לרופא, וגם קנו לך נעליים, וגם למדו אותך בבית ספר, ורשמו אותך לחוגים, ונתנו אותך למסמידים, והיית בישיבה וגדלת, ברוך השם, דאגו לך, אתה חייב לכבד אותם. יפה מאוד. רבותיי, בא ברבנל ואומר, אתה יודע למה צריך לכבד הורים? סיבה פשוטה מאוד, תפתח פרשת תאזינו. שאל אביך ויגדך, זה כניך ויאמרו לך. למה? כי זה שאנחנו מעבירי המורשת. מאיפה אני יודע שהיה יציאת מצרים? כי אבא שלי אמר לי שהיה יציאת מצרים. מאיפה אבא שלי יודע? כי אבא שלו אמר לו. מאיפה אבא שלו היה? כי הסבא שלו. כמה שנים עברו מיציאת מצרים? 3,300 שנה? אז מה? דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור. כולם עברנו את זה. האבא שלי שמע מאבא שלו, ואבא שלו שמע מאבא שלו, וככה עובר המורשת. אם אתה חותך את זה, אתה חותך את העניין הזה של העברת המורשת מדור לדור, אתה בעצם מתנתק מאנוכי השם אלוקיך, אתה מתנתק ממים עד הר סיני. לא כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתיך. לא כתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ. מה כתוב? העניין של הוצאתיך. שואל רבי בן עזרא בשם השוור שלו, בשם חמיב, רבי יהודה הלוי. אומר, אני לא מבין, למה לא כתוב אשר בראתיך, אשר בראתי שמיים וארץ? התשובה פשוטה מאוד. למה? כי אף אחד לא היה בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אף אחד לא היה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון. אדם הראשון בא, מצא הכל מוכן. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להגיד לך אשר בראתיך. מה אני אגיד לך? הסיבה מתי? הסיבה היא אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שם כולם היו, כולם היו. מעמד הר סיני, כל הנשמות היו שם. הסבא שלי היה שם, הסבא רבא שלי היה, כולם היו שם. וזה עבר מדור לדור. אומר אברבנל, זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא מצווה על העניין הזה. אומר הנצי, אומר המשך חוכמה, בוא נלמד את הרעיון שלו באופן נפלא. אומר המשך חוכמה, בוא ותראה, אם אתה תולה את הסיבה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך לכבד הורים, למה? כי אבא שלך הביא אותך לעולם, ואבא שלך נתן לך לאכול, ואבא שלך קנה לך ביגוד, ואבא שלך שם אותך למוסדות ורשם אותך לחוגים. יאמר אדם דבר פשוט, אני אבא שלי לא נתן לי כלום, לא נתן לי כלום. למה? שנולדתי, רחמנא ליצלן, לא אף אחד ולא... קרה דבר כזה שההורים לא יכלו לגדל את הילד. קרה דבר כזה. האמא השתפצה עליה דעתה, אבא קיבל שברון לב, הוא לא יכול לגדל את הילדים. אז מה עשו? אנשים טובים לקחו את הילדים שלהם ואימצו אותם, אימצו אותם. אח של האבא, אחות של האמא, הדודה, הסבתא, הם גידלו אותם. 60 שנה הם ידעו שהאיש והאישה הזאת הם ההורים שלהם. לא ידעו שבכלל יש הורים, שאבא נמצא באיזה בית חולים סגור, לא ידעו בכלל. פתאום האבא הזה יוצא החוצה ואומר, שלום, אני אבא שלך. נעים מאוד, מאיפה אתה אבא שלי? הוא אומר, תבדוק את ה-DNA, אתה תראה שתעשה בדיקה של סרולוגית, תבדוק גם כן DNA ותראה מה המצב ותראה שאני אבא שלך. הוא אומר, אני לא יודע, אבא שלי זה זה שנתן לי לאכול, זה שנתן לי חוגי העשרה, זה אבא שלי, לא מכיר אותך בכלל. אומר המשך חוכמה, אם אתה תאמר שכיבוד אב ואם צריך לכבד, למה? כי אבא שלי הביא אותי לעולם, ואבא שלי דאג לי, ואבא שלי הלביש אותי, ויבוא בן אדם יגיד, אבא שלי לא דאג לי, אבא שלי לא הלביש אותי ולא חייב שום דבר. באה התורה ואומרת, אבל תגיד משהו אחר, אבל אבא שלי מעביר לי את השמועה ממעמד הר סיני, אבא שלי סיפר לי מאבא שלו, ואבא שלו סיפר מהסבא שלו, אז אני חייב לסבד אותו, למה? כי הוא מעתיקי השמועה, שאל אביך ויגדך, זה כנך ויאמרו לך, הוא מעביר את השמועה. יאמר אדם, אני, אבא שלי לא אמר לי שום דבר, לא פגשתי אותו בכלל. הוא לא אמר לי שום דבר, אז למה שאני אכבד אותו? אם אתה לוקח את הסיבה, כי אבא פרנס אותי, הוא לא פרנס אותי. אם תיקח את הסיבה שמה, שאבא מה, הביא לי את המורשת ממעמד הר סיני, גם את זה הוא לא עשה. באה התורה ואומרת, אני יודעת שיבואו אנשים כאלה. יבואו כל מיני אנשים שיתנו את הטענה הזאת. אומרת התורה, כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך. איפה? במראה. במראה אבא שלך לא נתן לך כלום, ובמראה אבא שלך לא לימד אותך כלום. למה? כי במראה האוכל הגיע לך ליד הדלת, עם אותם בגדים שיצאת ממצרים, אותם בגדים גדלו. בחתונה הוא לא השתתף אפילו בשקל וחצי. למה? כי החתונה הזאת היה כתוב שכל אחד יביא את מנת המן שהוא ירד לו ליד הדלת לאכול בסעודה של החתונה. תזמור את היה רק טוב מרים, עם זה נגנו, וחוץ מזה מה היה? החופה, הדירה עלתה אוהל, מאיפה אוהל? את האוהל אז עשו מבדים, נו נפלא ביותר, אז כמה עלה כל החתונה? 1,000 שקל, כולו עדה. ואבא שאומר, אתה יצאת 30 חמורים לובים, תיקח משם ותבנה לך את הסוכה לבד. אבא שלי לא נתן לי כלום. אבא שלך העביר את המורשת? מה פתאום, הוא לא העביר את המורשת. אני הייתי שם במעמד הר סיני בדיוק כמו, אני הייתי ביציאת מצרים בדיוק כמו, אז גם מורשת הוא לא נתן לי. יאמר אדם, אולי אני לא חייב כיבוד אב ואם, כי לא קיבלתי מאבא שלי כלום, אני לא חייב כיבוד אב ואם, כי אבא שלי לא העביר לי כלום. אומר המשך חוכמה, כאשר ציווכו השם אלוקיך במורו. הקדוש ברוך הוא אומר, כדי שלא תגיד לי שהסיבה היא, כי כיבוד אב ואם, כי אבא שלי דואג לי. כיבוד אב ואם, כי אבא שלי מעביר לי מסורת. כאשר ציווכו השם אלוקיך במורו, במראה אבא שלך לא נתן לך כלום, ובמראה אבא שלך לא לימד אותך כלום. והתורה אומרת לך, תקיים את המצווה הזאת כחוק. כמו שנאמר בשבת, כאשר ציווך השם אלוקיך, אמר רבי עקיבא לטונוס רופוס, מה יום יומיים, זה צבי מרי, פירוש דבר שהבעל הבית ציווה, אותו דבר גם שבת אותו דבר. למה? אומר המשך חומה, פשוט מאוד. אמרו חז"ל, לא ניתנו שבתות, אלא לעסוק בהם בדברי תורה, שלא יתגשמו בששת ימי המעשה. שואל הספר, שואל המשך חוכמה, ומה יעשה האדם שדבו כל השבוע במושכלות? כל השבוע בכולל, כל השבוע. אז אתה לא צריך שבת, למה אתה צריך שבת? אתה צריך שבת בשביל מה? כדי לעסוק בבית תורה, נכון? כדי שלא יתגשמו ששת ימי המעשה. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי תשבות. אני לא עושה מלאכה, אני כל השבוע דבוק בקדוש ברוך הוא. שמא תאמר שאם אני כל השבוע דבוק בקדוש ברוך הוא, אז השבת לא ניתנה לי. השבת ניתנה למי? למי שעסוק בששת ימי המעשה. אבל אדם שלא דבוק בששת ימי המעשה, לא צריך את זה. אומר המשך חוכמה, לכן אמרה התורה, כאשר ציווכו השם אלוקיך במורו. במורו אף אחד לא עבד. מה כולם עשו? כולם ישבו ולמדו תורה מפי מויש רבינו. ואם כל זה ציווה לשבת. השאלה תתלה את השבת בגלל מה? בגלל סיבה, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ולא תתלה את השבת בגלל סיבה אחרת, אתה שומר את השבת, למה? כאשר ציווך השם אלוקיך במראה, שם הקדוש ברוך הוא ציווה, ואתה עושה משהו ציווה בלי שום טעם, כי הוא ציווה אותנו כך לעשות. עד כאן הדברים שכותב המשך חוכמה, דבר נפלא מאוד. אם ככה רבותיי, נוכל ללכת הלאה ולהביא ביאור נפלא ביותר. התורה מבטיחה אריכות ימים ושנים לכל מי שיכבד הורים. כותב רבנו מחיי בשם רבנו סעדיה הגאון, טעם בזה, כי לפעמים עתידים שיחיו האבות עם הבנים זמן ארוך, והאבות הם למסע כבד על הבנים. האבא חי עד גיל 110 שנים, והבנים יש להם הרבה הרבה טרחה מסביב לאבא, הרבה טרחה, ללכת איתו, להביא אותו, לקחת אותו, הרבה תרחה. ולכן מה? והאבות הם למסע כבד על הבנים, והכבוד יכבד עליהם. לכן קבע עליהם שכר המצווה הזאת, למען יאריכון ימיך, כלומר, עליך לכבדם ותחיה. אומר רבנו בחיי, ואם תסתער על חייהם, תגיד די, די, מספיק, כמה הוא כבר חי, די כבר 105 שנים, די. אומר רבנו בחיי, דע לך שעל חייך אתה מסתער. מה שהוא יחיה פחות, אתה תחיה פחות. אתה חי כדי להאריך לך חיים. אומר הרב זוננפלד, כך מובא בספרים בשמו, אמר הרב זוננפלד, יאמר אדם, אני מכבד את אבא שלי כשאני בן 60. נתתי לאבא שלי, אבא שלי בן 100 ואני בן 60, ואני 5 שנים לידו, הוא לא רוצה שיעזבו אותו, כל הזמן לידו. נתתי 5 שנים מהחיים שלי, עד גיל 65, שאבא שלי השיב את נשמתו ליוצרה, נו נפלא ביותר. יאמר האדם, בגיל 60 נתתי את החיים שלי כשהייתי מה שנקרא בשיא כוחי ועוני, אני אקבל את זה בחזרה מגיל 100, כשאני כבר הולך עם הליכון, איזה חיים אלה? אומר רב זוננפלד, זהו שנאמר למען יאריכון ימיך, קדוש ברוך הוא יאריך לך חיים באותו איכות חיים של מישהו בן 60. זה הבטחת התורה, להאריך לך חיים עם הליכות, זאת לא הבטחה. ההליכה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, כמו שאתה בן 60 בשיא כוחך שיש לך, ככה אתה תחיה בעזרת השם גם שתהיה בגיל 100. אלה הדברים שאומר הספר, הרב זוננפלד בספר שלו. רבותיי, למדנו מכאן יסוד שהתורה מבטיחה אריכות ימים למי שמכבד הורים. אני רוצה להביא עוד 2 נקודות ובזה נסיים להיום. הגמרא בנדרים מספרת, שמעון הצדיק מימיו לא אכל אשם נזיר טמא. פעם אחת הוא אומר, בא אליי נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא יפה עיניים וטוב רואי וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה? אמר לי, רואה הייתי לאבא בעירי והלכתי למלות מים מן המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי, הוא פחז עליי יצרי וביקש שתורדני מן העולם. אמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? במישהו עתיד להיות רימה ותולעה, העבודה שהגלך לך לשמיים. מיד עמדתי ונשקתי על ראשו, אמרתי, בני, כמוך היו נוזרי נזירות בישראל, עליך כתוב אומר, איש כי יפליל נדור נדר, נזיר להזיר להשם. שואל המהרש"ל שם בנדורים, מה זה משנה מאיפה הנזיר? מעשה באדם שבא והגיע היה רואה, חוץ מזה הוא שואל, מה זה רואה הייתי לאבא בעירי? רואה הייתי לאבא בעירו, מה זה בעירי? בעיר של אבא, מה זה בעירי? כך הוא שואל, חוץ מזה הוא שואל, מה זה ביקש היצרה לתורדו מן העולם? מה רצה היצרה בדיוק לעשות לו? מה הוא רצה? ביקש היצרה לתורדו מן העולם, זה מה שכתוב כאן, הוא פחז על היצרי, הוא ביקש לתורדני מן העולם? אומר המהרש"ל, אתה יודע מה כתוב כאן בגמרא? מעשה באדם חשוב ונכבד. למה מן הדרום? הרוצה להחכים ידרים, הרושה להשאיר יספין. והאדם הזה היה אדם חשוב, היה הולך עם מסתלה דרבנן, היה לו כובע גדול של רב גדול והיה לו חליפה ארוכה של רב עוד יותר גדול, וברוך השם היה נראה אדם נכבד מאוד, אדם ראש ישיבה חשוב, ויש לו גם מאות תלמידים, והוא נגר בעיר מסוימת ואבא שלו גר באותה עיר, ואבא שלו הוא רואה כבשים. מה לעשות, אבא שלו מתפרנס מכבשים, יפה מאוד. יום אחד הוא בא לבקר אצל אבא שלו, ואבא שלו אומר לו, יעקב, טוב שהגעת. מה קרה? אומר, היום כואבות לי הרגליי, לא יכול ללכת, כואב לי הרגליי. תעשה טובה, כך יש בחצר 20 כבשים, תוציא אותם עם המקל החוצה, תלך איתם פה לשדה, בבקשה תיתן להם לאכול את העשב, תיקח אותם למעיין, ישתו מים, ואחרי זה תחזיר אותם. נו, תאר לעצמך, אומר המהרש"ל, ראש ישיבה חשוב עם כובע גדול, חליפה ארוכה, לוקח את המקל ביחד עם חליל, ביחד עם כבשים, ומתחיל לעשות. יש מזל שהצלמים של העולם החרדי לא נמצאים שם, ראית היו עושים לו פרסומת שלא משהו, נו, הורד שם עם הכבשים, הלו, תלך שם. נו, עד שהוא הגיע למעיין, כמה נתפלל, רק שלא יראו אותו, רק שלא איראני האדם, רחמנא ליצלן. הוא מגיע לשם, הוא נותן להם לשתות מים מהבאר, אז הוא מסתכל, פחד עליו יצרו ואמר, תגיד לי אדון ראש ישיבה, אתה בסדר? אין לך מה לעשות, רק לראות כבשים? התלמידים יראו אותך, הלך הישיבה, יגידו ראש ישיבה, רואה כבשים, מה קרה לך אתה? חסר בדואים באזור, גש לתחנת דלק סונול, קח את הבדואי, תן לו 50 שקל, ירוץ אחרי הכבשים, מה אתה עושה? אומר המהרש"ל, רואה הייתי לאבא בעירי, זאת הייתה העיר שלי, מעשה בנזיר מן הדרום, אדם חשוב ונכבד. וביקש שתורדני מן העולם, אמר תפסיק, אל תכבד את אבא שלך. וביקש שתורדני מן העולם, שמה? שאני לא אזכה לקיים את המצווה של למען יאריכון ימיך. זה ביקש שתורדני מן העולם, זה פירוש הדבר, ביקש היצר הרע לתורדני מן העולם, ללמד אותנו מה זה המושג הזה של כיבוד אב ואם, עד כמה המצווה הזאת חשובה. אני רוצה לספר לכם סיפור ששמעתי השבוע. היה בבני ברק יהודי חשוב מאוד, קראו לו הגאון רבי אליהו דוב קלור, נפטר לפני כמה שנים, 6 שנים אני חושב הוא נפטר. יש לו בן, תלמיד חכם מופלג, נקרא הגאון רבי שייק קלור, ראש כולל חשוב מאוד בבני ברק, תלמיד מובק של הרב שך דרך צדיק לברכה. אבא שלו למד בישיבת רמיילס בווילנה, רמיילס בווילנה, מיכל יהודה לבקוביץ' גם למד שם ברמיילס. טוב, יום אחד הודיעו שהחופץ חיים מגיע לווילנה, ניפגש עם רב חיים מויזר, הוא מגיע לווילנה, בשבוע הבא הוא אמור להגיע, התלמידים מיד התארגנו, הולכים לקבל את פני החופץ חיים, חופץ חיים מגיע! בינתיים הבחור הזה, הרב דוב קלור, אליהו דוב קלור, קיבל מכתב מאבא שלו, טלגרמה, שהוא שמע שהחופץ חיים יוצא מרדין לווילנה להיפגש עם רב חיים מויזר, הוא בקש ממנו בקשה, כולם ילכו לקבלת פנים, אתה לא הולך, אתה נשאר בבית המדרש, לא הולך לראות את החופץ חיים. למה? כיוון שיבואו לשם, יהיה דוחק כזה גדול, וידחפו אותך, ואני חושש לחיים שלך. לא רוצה שתלך לקרות את החופץ חיים. שב תלמד בישיבה. נו, תראו לעצמכם כזה דבר. כזה מכתב, אה? מה אתה עושה? כל הבחורים מתארגנים עם הראש ישיבה, כולם הולכים, וזה הבחור מקבל מכתב, אתה לא הולך. נו, מה לעשות? נו, אתה מתחיל, מה? הוא התכוון, הוא לא התכוון, אני לא אדוחק, אני אהיה על העץ, אני אהיה נמוך, אני אעמוד על הגג של יד זה, לא ידחפו, ידע ככה, נבוא, אתה מיד עושה לומדיש, הרי אם הוא יודע שלא ידחפו, הוא לא היה גוזר, אז הוא הולך מהקום שלא ידחפו, אתה מתחיל לפלפל. נו, נפלא, קבל מכתב, אבא אמר, כיבוד אב ואם, אין משחקים, נשארים בישיבה. הבחורים חוזרים מווילנה, חוזרים מהפגישה, מהחופץ חיים, אמרו לו, איי, 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 רב אליהו דוב, הפסדת, הפסדת, איזה מעמד, איזה מעמד, חופץ חיים, מי שראה אותה, פני משיח ראינו. נכנסנו כל הישיבה, החופץ חיים אמר לכולם, כל מי שנמצא כאן בחדר, תאריכו ימים ושנים. ברכה מהחופץ חיים, מפה קדוש יצא ברכה, כולנו קיבלנו הבטחה כאחד, כולנו נאריך ימים. פשוט אומר, הלב שלו נקרא לרסיסים. גם לא לראות את החופץ חיים, זה גם לא, הבטחה, חלפו שנים, מספר הבן שלו, שהוא סיפר, שהוא רשם לעצמו את כל מי שהלך לקבול הספונים, כל מי שהלך לקבול הספונים, כולם, הוא רשם את כולם, הוא רצה לראות אם באמת כולם יאריכו ימים, רצה לבדוק, חופץ חיים עושים מהפה שלו, נו, דבר, רשם כל אחד, כולם עברו את השואה, כולם עברו מלחמת עולם שנייה, אף אחד לא נפטר פחות מ-90 שנה. כולם מעל 90. יום אחד חוזר רב אליהו דוב מלוויה, של אחד שהיה איתו בישיבה, נפטר בגיל 93. הוא הבחור האחרון מהרשימה הזאת שהייתה אצל החופץ חיים. באו אליו הנכדים, אמרו לו, סבא, זהו האחרון? הוא אומר, כן. אבל האחרון, כולם הלכו, אני עוד פה. אתם יודעים למה? כי הם קיבלו ברכה מהחופץ חיים, ואני קיבלתי ברכה מהקדוש ברוך הוא. עד גיל 98 הוא הלך בלי מקל בכלל. בלי מקל. בגיל 98 היה מקל, מה שנקרא, ליתר ביטחון. למה? כי אם אבא שלו אמר, אל תלך, והתורה מבטיחה למען יאריכון ימיך, אז הבטחה של התורה למען יאריכון ימיך, איך אומר אותו נזיר מן הדרום, ביקש שתורדני מן העולם, לא לשמוע לאבא. לא לשמוע לאבא, אתה מאבד אריכות יומים ושונים. רבותיי, אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד, וכל פעם מחפשים משהו להתחזק, משהו להוסיף. כמובן, שבוע הבא השיעור כבר יהיה בערב ראש חודש אודור. ראש חודש אודור יום שישי, שבוע הבא, שישי שבת. יום חמישי הבא זה ערב ראש חודש, כל אחד ואחד צריך לדעת שהיום הזה צריך להקדיש אותו לתפילה, לקרוא הריקים, זה לא דבר פשוט המצב שנמצא כאן. אבל ראיתי דובר נוירו במפרשים. רבותיי, ישנה גמרא. הגמרא נמצאת במסכת סוכה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, מיום שנבראתי ועד עתה. ומלעזר בני אמי, מיום שנברא העולם ועד אתה. פירוש הדבר, הוא יכול לפתור את כל העולם מן הדין, הוא ביחד עם הבן שלו. ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו, מיום שנברא העולם עד סופו. אם יותם בן עוזיהו מצטרף אלינו, אנחנו פותרים את כל העולם מן הדין, אין דינים. העולם מונהג ברחמים. שואל רש"י במקום, מה יש יותם בן עוזיהו? מה יותם בן עוזיהו? אומר רש"י, יותם בן עוזיהו צדיק היה וענב יותר מכל מלאכים, וזכה בכיבוד אבא. הבנת איך הוא יכול לפתור את הדין? כי הוא זכה בכיבוד אבא. רבותיי, תשימו לב, מה יש על כף המאזניים? רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו בתוך מערה 12 שנים, כשהוא יוצא החוצה כל הגוף שלו מחורר כקברה, מלא חורים. מה אומר לו החתן שלו או החותן שלו? אוי לי שראיתיך בכך. מה אומר לו הפנחס בן יואל? אוי לי, תראה אתה נראה כולך פיצי לחץ, חורים. אמר לו, אשריך, אשראי שראיתני בכך. יוצא מהמערה כולו מחורר כקברה, הוא עם כל הצער שלו, שרבי אלעזר ורבי שמעון רצו לקבור אותו לידו, עמד נחש ומה אמר? לא ייכנס. למה? תנו לו להיכנס, ייכנס בין אצל אביו. אומר לו, הוא לא היה בצער מערה, לא בצער מערה, הוא בצער מערה נהיה עם חורים. רבי אלעזר בנו איתו ביחד, מי משלים מסוף העולם ועד סופו? יותם בן עוזיהו. מה הכוח של יותם בן עוזיהו? מחבר את אביו, כל דבר שהיה אומר, אומר בשם אבא שלו, למרות שאבא שלו לא פסק את זה. ללמד אותנו שכוח בכיבוד אב, הכוח לכבד הורים, בכוח לבטל גזרות רעות. רבותיי, עומדים לקרוא בעזרת השם בשבת את קריאת התורה. קריאת התורה, מה עם הדר סיני? כתוב בחז"ל שהקריאה מעוררת את הזמן. ומה עם הדר סיני? נרפאו כל החולים, כל מי שהיה חולה, מי שהיה פגוע בגופו או בנפשו, נרפא במה עם הדר סיני. יהי רצון שהקריאה תעורר את הזמן, וכל החולים בעזרת השם יהיו בריאים, והבריאים הקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם, ונזכה כולנו בהתחזקות במצוות כיבודיו, לראות במהרה בימינו, בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.